שאלה מעניינת שאנחנו דנים בה היום, ונחלקו האחרונים בשאלה הגדולה זו. אפשר לשאול על חלו, כשם שאפשר לשאול על כל הנדרים. הר"ן פותח מסכת נדורים בהקדמה קצרה, והר"ן כותב שיש שני גדרים שונים בנדורים, נדרי איסור ונדרי הקדש. והם שני צדודים שלא יישא המטבע. נדרי איסור כאשר אדם אוסר על עצמו דבר או על אחרים. נדרי הקדש כאשר אדם מקדיש, מפריש תרומס המייסס, מפריש חלו. כל אלה חלים בהבל פה, כל אלה הם נדרים, ובכל אלה אדם יכול ללכת אצל חוכם ולהביע חרטה, והחוכם בידו לבטל ולעקור את הנדר. במקומות רבים בש"ס אנחנו מוצאים דין אישי ללא רק בנדרי איסור, בעיקר בנדרי איסור, אבל גם על תרומה, כמו בנדורים דף נון טס ובעוד מקומות בש"ס. כל ההלכה הזו שחוכם יכול לעקור את הנדר, למדו חז"ל מן הפסוק לא יאכל דבורוי, והוא איננו מוכר, אבל אחרים כן יכולים למחול לו ולבטל את הנדר. כך דרשו בברוכס למד וייז, וחגיגי דף יוד עמוד א', ולפעמים אפילו לכתחילה ראוי לשאול. שין חוף חס ביורדיה בסעיף הראשון כותב הרמ"א, ושאלה זו מצויה, וגם אני נשאלתי כמה וכמה פעמים על מקרים כאלה. אישה הפרישה חלו, ואז פתאום היא שמה לב, היא לא מוצאת, היא לא יודעת איפה החלה, ומתברר שהחלה חזר והתערבב בתוך העיסה. מה עושים בחיי גבל? כל העיסה נאסרת, אומר הרמ"א, שואלים על החלה, וזה נעקר למפרע, וחוזרים ומפרישים. נשאלת השאלה, כאשר אדם מפריש תרומס או מייסס או חלה על ידי שליח, מי זה שיש לו סמכות לשאול? ויש שלוש שיטות בשאלה הזו, שלוש שיטות וארבע אפשרויות. אקסם סויפו הוא הראשון שדן להדיה בשאלה הזו, יורדיה, שובס, סמן שין חוף, אקסם סויפו אומר, שניהם יכולים לשאול, בין השליח, בין המשלח. השליח יכול לשאול כי הוא זה שהפריש, בהבל פיו, חלה, החלו. השליח יכול לשאול כי הוא זה שמינה את השליח. כדברי אקסם סויפו כותב, אור גודל, אור סמן טט, אור גודל, הוא ספרו של רבי רוחם פרלמן, שהיה הגודל ממינסק, אחד מגדולי העילויים בליטא. כסב סויפו, בנו הגדול של אקסם סויפו ותלמידו המובהק, יורדי עקוב סמסיין, סבור שהמשלח יכול לשאול ולא השליח. כדבריו, מבואה בפסחי תשובה, שין למדל ביורדי סיף קורנבוב בשם משנס חכומים. כך גם באריץ, רק רבי יצחק קולחון הספקטור, ביורדיה, תשובה שלו, סמן חוף חס. יש מי שאומר שרק השליח יכול לשאול ולא השליח. השליח לא אמר דבר, לא, הוא לא הפרש, איך הוא יכול לשאול? זה לא הנדר שלו. השליח יכול לשאול כי בהבל פיו חלו הדברים. כך דעת עונג יומטב, סמן קוף י' ג'. ואם יש מי שסבור משליח ולא שליח, ויש מי ששבור שליח ולא משליח, אז יש אפשרות תיאורטית שלא השליח ולא השליח. גם את האפשרות הזאת צריכים לקחת בחשבון, וכך כותב הבאר יצחוק. אבל הבאר יצחוק מביא ראיות רבות שבהכרח כל תרום וכל חלו אפשר לשאול עליה. השאלה רק מי זה שמוסמך לשאול כאשר פרישו חלה על ידי שליח. אז ציטטתי את שיטותיהם של כמה וכמה מחשובי האחרונים, וטרם נרד לדון בסברה לכאן ולכאן, ואני אבאר באריכות קצת את הנר על העני וזדייתי. אני רק רוצה לומר שיש ראיה מפורשת בדברי הרדב"ז, והמקור הזה הוא מקור חשוב ביותר, כי הרדב"ז היה 300 שנה יותר זקן מאקסם סויפו, ומדבריו למדנו שרדב"ז סבור כמו שאני סבור כך עיקר וכדעת הכסף סויפון שהמשלח יכול לשאול ולא בהכרח השליח. מה אומר רדב"ז? פרק ד' הלכות טס מהלכות תרומס להרמב"ם. וקודם כל אני צריך לפרש את הסוגיה בקידושין דף נון טס. קידושין נון טס נחלו קורב יוחנן וריש לקיש. האם עושה דיבור ומבטל דיבור, או שמה דיבור לא יכול לבטל דיבור? ובקידושין איך לקורא ביוחנן וריש לקיש, בשתי שאלות שונות בהלכות קידושין. אדם עשה שליח לקדש אישה, השליח יצא לדרכו, המשלח מתחרט, הוא לא רוצה לקדש אותה, הוא רוצה לבטל את השליחות. האם הוא יכול לבטל את השליח שלו בפניו? רבי יוחנן אומר כן, עושה דיבור ומבטל דיבור. אבל אם השליח כבר קידש את האישה, כבר אי אפשר לדטל, משום שלא יעשה דיבור ומבטל בייסר. ריש לקיש סבור, לא יעשה דיבור ומבטל דיבור. מיני תשליח, אתה לא יכול לבטל אותו. אם אתה רוצה, בכל זאת אתה חוזר בך, אתה צריך לפגוש אותו, ולומר לו, אני לא רוצה שתבצע את השליחות. עוד נחלוקו רבי יוחנן וריש לקיש. אותה פלוקתא, אבל סיפור אחר. אדם קידש אישה על מנת שיכולו הקידושין לאכל המדיואים. האם הוא יכול להתחרט באותו אכל המדיואים? רבי יוחנן אומר כן, עושה דיבור ומבטל דיבור. ריש לקיש אומר לא, לא יעשה דיבור ומבטל דיבור. הרמב"ם בהלכות ש"ס פוסק כרבי יוחנן, ואין איזה חידוש כלל, כי בכל הש"ס כולו מלבד שלוש מקומות הלוך כרבי יוחנן לגבי ריש לקיש. בא הרמב״ם בהלכות תרומס פרק ד' הלכות טס, וכותב הרמב״ם, אדם עשה שליח להפריש תרומו, אחר כך הוא חזר בו וביטל את השליחות. אם השליח לא שינה מדעת משלחו, תרומתו תרומה. אם השליח ביצע את השליחות בדיוק כפי שציוו עליו לעשות, תרומו זה תרומו. אף על פי שהשולח בעל הפירות ביטל, אנחנו לא מתחשבים בביטול שלו. אם השליח לא עשה כדעת משלחו, אז שליחותו בטלה. תמי הרבד שהרמב״ם סותר את דברה, אבל לא בהלכות ש"ס סותר את הרמב״ם, עושה דיבור ומבטל דיבור. ותמיד הלוך כרבי יוחנן לגבי ריש לקיש. והשיטה הזו, הפסק הזה שכותב הרמב״ם, זה נכון רק על איבד ריש לקיש. כך שואל הרבד. ברדב"ז הוא מתרץ. קשה להבין את התירוץ של הרבד, אבל זה לא ענייננו. אנחנו לא עוסקים היום בהלכות תרומות, אבל מה שלמדנו מדברי הרבד הנוגע לענייננו, מתרץ הרבד. כאשר אדם עושה שליח לקדש אישה והוא חוזר בו ומבטל את השליחות, אם לא נתחשב בביטול שלו, נמצא שיש לו אישה שהוא לא רצה, הוא לא רצה לקדש אותה ואין לו מפלט. אבל אם נאמר בפרושס תרומו שהוא לא יכול לבטל את השליח כי לא עושה דבר ואת ליבר, עדיין פתוחה הדרך לפניו לבטל את התרומה לידי שער על החוכם. יכול ללכת אצל החוכם ולשורר את תרומה, ולכן יש לו מסלול אחר, יש לו אופציה אחרת, ולכן לגבי שליח מתום אנחנו בוסקים לא יעושה דבר ומבט לדיבור. עכשיו קשה להבין את הרבד, מה זה תלוי אם יש לו דרך אחרת או לא? מה זה תלוי? האם זה ספק אם הוא עושה דיבור ומבט לדיבור? אם זה ספק צריך להחמיר הרבה יותר בסוף הקשסיש מאשר בלדורים. אם זה לא ספק, אלא קיימנו כביון שעושה דיבור ומבט לדיבור, אז מה בכך שבתרומה יש לו דרך אחרת? מה בכך? אבל עושה דיבור ומבט לדיבור. ולכן לא מבין את הגישה של הרבד בבואו לתרץ את דברי הרמב״ם, אבל מכל מקום מפורש בדבריו שהמשלח גם אם נפצר ממנו לבטל את השליחות מדין עושה דיבור ומבטל דיבור, אבל עדיין הוא יכול לשאול על הפרושה. הרי שהמשלח יכול לבטל את התרומה על ידי שאלה. וכך אני סבור עיקר. אז עכשיו אנחנו עוברים לדון בסברות האחרונה. מה אומר חודה ומה אומר חודה? מה שורש השאלה שלה? אני לא אכנס לסוגיות מורכבות, כי אין זה דרכי בשיעורים האלה. כשאני אומר שהוא בכולל, אפשר לדון בדקדות כאלה שונות של הראשונים, של האחרונים, של הסוגיה של ש"ס, אבל מכיוון שאנשים באים לכאן להשתשב בדברי תורה, אני לא מפרסם מראי מקומות, אף אחד לא התכונן לשיעור הזה, ולכן אני נמנע בשיעורים האלה להיכנס לפרטי פרוטים, כפי שראוי היה, אילו היינו מרביצים תורה כרגע בישיבה או בכולל. אנחנו עוסקים בעיקר בסברות ובשורשים של הסוגיה. אז אכסם סויפה כותב חידוש עצום, והוא אומר, השליח יכול לשאול, זו פשיטה לי, הוא זה שהפריש, זה הנדר שלו, הוא עשה את הנדר, הוא הפריש, אז הוא יכול לשאול. המשלח יכול לשאול על עצם מינוי השליחות, כך כותב אכסם סויפה. והדברים לחוירתנו, מינוי שליח איננו נדר, מה שייך בו שאלה? וכי מצינו במקום כלשהו שאדם שמינה שליח? המחלוק יוסף יוחנן ושלוק יוסף בדינו זה דיבר המבט לבר, מה זה קשור לשאלה? שאלה זה דין בנדורים, או נדרי איסור או נדרי הקדש, איך אפשר לשאול על שליחות? אין דרך אחרת לפרש את אכסם סויפר על אפי מה שכוסה באור גודל, שהזכרתי מקודם את המקור הזה בסמנטט, והוא אומר, שליחוס לאפרושס טרומו, דינו כאפרושס טרומו. משום שכל מהות השליחות זה להפרשה, ולכן הוא יכול לשאול על השליחות. וגם לדברים האלה אין פשר. שליחוס זה שליחוס, ולא חשוב מה מהות השליחות ומה השליחות שהשליח אמור לבצע. עובדה שבקידוש דף ממלב חזל מביאים שלוש מקורות מנולון, כל המושג של שליחוס, טרומו, גיירשין, שחית הספסח, והגמור מפרפדת למה אי אפשר ללמוד זה מזה, ויש שם צליחותה. שליחוס זה שליחוס, ולא חשוב מה השליח אמור לבצע, ואין שאלה בשליחות. ולא חשוב אם השליחות זה להקדש או לטרומו או לחלה או לכל דבר אחר. בדויך כנצטרך לומר, כדי לא לשוויי לחסם סויפר כתועה לדבר פשוט, ואולי הדברים לא בהירים מספיק בכתב, אבל הכסף סויפר סבור שהמשלח יכול לשאול לא על מינוי השליחוס אלא על עצם התרומו, כי בכוחו התרומו הופרשה, אף על פי שהוא לא זה שהפריש. עוד מעט אני אבאר יותר את הסברה בזה, כי אני חושב שזו הסברה העיקרית. כסף סויפה כותב, אילולי דברי אבי הגדול הייתי סבור שהשליח דווקא לא יכול לשאול, משום שהשליח מילא תפקיד, תפקיד שלא טכני. ברגע שהוא הפריש הוא יוצא מהתמונה, מה הוא קשור לעניין? ולכן השליח לא יכול לשאול, ואמרתי מקודם שיש עוד אחרונים שסבורים כך. הוי לגיום, אתם סבור רק השליח, הדיבור הוא שלו, ואני סבור לא תלוי בדיבור. מי שיכול לשאול הוא בעל הנדר, מי שהנדר הוא שלו, יש לו זיקה לנדר הזה, הוא זה שזכאי לשאול. ולשם כך אני רוצה להידרש ולהתייחס לשלוש סוגיות שונות שעוסקים בשלושה סוגי נדרים. נדרי הקדש, ונדרי הקדש אני מחלק לשתי סוגי הקדשס, קדוש אז מזבח וקודשי הגבול. מזבח, בדק הבייס, תרומס, מייסרס חלו, וגם נתייחס לנדרי איסור. ובכל אחד מן הענפים האלה אני רוצה להוכיח שהשאלה לא תלויה בהבל פה. השאלה תלויה במי שהוא בעל הנדר, מי שהנדר מחייב אותו או מזכה אותו. ולכן אני רוצה לדרך. הזכרנו קודם את הסוג בקידוש נפנון טס, מחלוק יסב יוחנן, שלוק ישוב סדיבר, מבט דיבר או לא. בקידוש נון טס אנחנו עוברים לנדורים נון טס. שם כתוב שתרומה לא בטילה ברוב, כי זה דבר שיש לו מתירן, שאפשר לשאול על התרומה ולהתיר אותו. אגמור אומרת, תרומה דעושה ליד כהן, כבר יהיה אפשר לשאול עליה. מי שהפריש תרומה יכול לשאול. וכך גם בחלו, חלו ותרומה יש להם דין אחד. אבל הוא כבר מסר את התרומות והחלה לכהן, הוא כבר לא יכול לשאול. ביורד ריש חוף חס, ועוד פעם ריש נון חס, מבואה הרכה זו גם בצדוקה. אדם שהפריש דבר להקדיש או לצדוקה, יכול לשאול על הנדר. אבל אם הוא מסר את הכסף ליד גבאי, או קודש בדק הבאי שנמסרו ליד גזבר של הקדיש, כבר אי אפשר לשאול. ובגמורה ובראשיינם לא מפורש, אף אחד לא מסביר שם במקום, מה טעם הלכה זו? למה הוא יכול לשאול אחרי שהוא פריש תרומה? וברגע שזה הגיע ליד כהן, או גזבר, או גבאי, הוא כבר לא יכול לשאול. שתי דרכים הצינו בדברי גדולי האחרונים. השח חושב משפוט ריש נון ה' סיב קוד נבוב. שח מביא בשם שוב עשרה בצל על אשכנזי. הלכה זו הלכה פשוטה, ובצל על אשכנזי כותב, אין לי זמן לפרש למה, בהזדמנות אחרת, אבל ככה דין פשוט. והשח אומר, אני אפרש למה. עושה דיבור ומבט לדיבור. ולכן כל עוד הוא לא מסר את התרומה ליד כהן, את ההקדש ליד גזבר, את הכסף ליד הגבאי, יכול לשאול. כי זה דיבור ודיבור. אבל ברגע שהתרומה כבר הגיע ליד כהן, לא יעשה דיבור ומבט למעשה. זה מה שכותב השח. ולכן הדברים תמי גדוי לו. משום שהסברתי לפני מספר דקות. שיילה זה דין אחד, עושה דיבור ומבט לדיבור זה דין אחר, ואין שום קשר בין שני המושגים. עושה דיבור ומבט לדיבור זה מחלוקס אמירוי. מחלוקס רבי יוחנן וריש לקיש. ולפי רבי יוחנן עושה דיבור ומבט לדיבור מדובר בסברה, לא גזרס הקוסו. בשום מקום, לא בשעס ולא בראשיים, לא כתוב עושה דיבור ומבט לדיבור, לא לומדים את זה מן המקראות. סברה פשוטה. ובסברה זו נחל קורא ביוחנן וריש לקיש. שיילה בין הדורים זה גזרס הקוסו. זכרתי שתי מקורות בשעס, לומדים את זה מן הפוסוק, לא יחל דבורי, ולייסמן דפליג. לא מתנועם ולא מהרועם. לייסמן דפלג שיש שאלה בנדורים. מחלוקס בשם המסילה למי שאלה בהקדש, אבל בנדורים ובתרום הסמייסס לייסמן דפלג. אז מה קשור שיילה בבולי עד כהן לא עושה דיבר ומבט לדיבו? ולכן ברור בעיניי כשמש בצהריים. ואני חושב שמי שמדקדק היטב בלשונו של השח זה מפורש גם בשח. השח משתמש במונח הזה, עושה דיבר ומבט לדיבר רק כמליצה באלמה, כלשון מושאל. הוא לא מתכוון למה שנחלו כרבי יוחנן שלוקש ולשח אומר. התורה חידשה דין שאפשר לשאול ולעקור את הנדר. מדובר בחידוש גדול. הנדר חל, וחוכם יכול לבטל אותו. השח כותב מן הסברה. כל הדין שאלה התחדשה רק בפרשס נדורים. שאלה יכולה לעקור נדר, היא לא יכולה לעקור מייסר, היא לא יכולה לעקור קניין. ולכן, אם התרומה הגיעה ליד כהן, אז זה כבר קניין, והקניין הזה זה השלומש של הדיבור. זה לא סתם נתת למישהו, זה השלומש או עניין, ולכן אומר השח, התרומה מחדשת שיילה, שיילה יכולה לקור הבל פה, יכולה לקור נדר, אבל משנדר הפך גם לקניין, שוב השיילה לא מועילה. סברה, כך מפרש השח את סבור הסגמורה בבורי עד כהן, לא מועיל שיילה. הוא לא מתכוון למושג ההלכתי של עושה דיבר ובבד על גבר, כי זה לא קשור כלל לתורס חוכם על ידי שיילה. זה דרכו של השח. הנוידה ביהודה לא אוהב את הסברה של השח. נוידה ביהודה, מדורת עניון, סמקוף נון דלת, נוידה ביהודה אומר סברה אחרת. מבריקה, אבל ידידי, קשה לי לקבל אותה. אומר הנוידה ביהודה. כל המושג של שיילה מבוסס על חרוטה. מי שבעל לבקש אתו, צריך להביע חרטה. צריך להסביר למה הוא מתחרט. אז כאשר מדובר בינו לבין עצמו, בינו לבין אלוקיו, אין סיבה שלא נאמין לו. אבל אם התרומה בא לי את כהן, ואם אנחנו מפקיעים את קדוש את התרומה, כהן צריך להחזיר את התרומה, כי מתברר למפרש שזה לא התרומה, אז הכהן יכול לומר, אני לא מאמין לו, אין לו נאמונוס. הוא אומר שהוא מתחרט, אולי הוא ממציא, אולי הוא לא מתחרט, ולכן בשיילה אי אפשר להוציא ממון. כאן מדובר בזכות ממונית. אי אפשר לבטל זכות ממונית על ידי שיילה. וכך גם כאשר הצדוק יגיע ליד גבי צדוקה, כך גם בהגש ולקבי שיגיע לידי גזבר, כאן, להפקיע ממון, להפקיע זכויות ממון, צריך נאמונוס. ואיש איננו נאמן, איזה נאמונוס יש לו? שהוא מתחרט. כך מחדש הנוידה ביהוד. ולדידי קשה מאוד לקבל את החידוש הזה, משום שלחוירה היינו צריכים לומר, יש שיילה לגבי איסורים, לא לגבי מומן. הכהן לא צריך להזיר, כי הכהן לא מאמין לו. אבל בתחום האיסורי, למה שלא נאמין לו? אז למה לא להפריד את הדיון הממוני מהדיון של איזה מטר? יתרה מזו, לא תמיד צריך חרוטה. כאשר האיסו מתערבב, החלה מתערבב מתוך האיסו, והרמה אומר, צריך לשאול לכם, איזה חרוטה יש שם? חרוטה בנדורם צריך להיות חרוטה דמיקורה. כאן זה לא חרוטה דמיקורה, זה דבר שקרה לאחר הזמן. אני חושב שבשיילה על תרומס המייסס וחלה כלל לא צריך חרוטה. אבל גם אם כן צריך חרוטה, הלו, אין מקום לפדפק. הסיבה שהוא מתחרט מאוד פשוט, כי אחרת כל העיסה נאסרת. למה בכי היי גם לה, לא יועיל שיילה אם זה הגיע ליד כהן? ומשום כך אני סבור. כך נראה לני יזדייתי. חרוטה זה רק פורמולה. זה רק נוסחה. לא צריך שום דין של המונוס. כאשר הנודר מביע חרטה מלפני החוכם, זה כוח של החוכם שהוא עוקר את הנדר מאיקורוי. לא צריך נאמונוס, צריך רק הבעת חרטה. החרטה צריכה להיות חרטה שמאפשרת ביטול הנדר. וכאן יש מחלוקת בגמורי, יש מחלוקת לשוינם. פסח, חרוטה דמאיקורא, מי שלמד מסכת הדורם בעיקר הר"ן, נכנס לעובי הקורה בפרוטי הדין שהם לא ענייננו היום, אבל אני סבור, לא צריך שום נאמונוס. מה שצריך, הנודר בא לפני חוכם והוא מביע חרטה. והחוכם בכלל לא צריך לבדוק אם הוא נאמן או לא. הוא לא צריך להיות נאמן. הוא צריך להביע חרטה, ובכך יש לחוכם סמכות לעקור את הנדר ולבטלו. מנחסו שפשס מטוי, שרפו משבא מדבר, אני לא זוכר איזה סימן, אבל רוב הסימנים בפשס מטוי זה בהלכות נדורים. כתבתי שם אריכות גדולה בסימן שכותרתו היתר נדורים על ידי חוכם. וחקרתי והצעתי שתי דרכי אבונה וכל המושג של התורס נדורים. האם עיקר העניין הוא נדר תאוס? נדר תאוס בטל, כמו שמקח תאוס בטל, כמו שקידושי טעות בטלים, כך גם נדר תאוס בטל. אבל בהלכות נדורים, גזירת הכוסף שצריך חוכם שיאשר שאכן יש כאן נדר תאוס, אבל מהות העניין הוא אכן התאוס. צריך, יש כאן טעות, נדר תאות. ושום אחר לא יסלו חל עם יסודו בטעות, כך גם בנדורים. אלא שגזירת הכוסף שרק חוכם מוסמך כאילו לאשר את הטעות ולהתיר את הנדר, או שמה לא. עיקר היסוד הוא כוח החוכם, או הבייסדן. הר"ן, שלוש מקורות במסכת נדורים דן באריכות. מי זה שמוסמך להתיר את הנדר על ידי חרטה? בייסדן או יוחד מומחה? אותו יוחד מומחה צריך להיות סמוך או לא צריך להיות סמוך? אז הר"ן בדף ח' חוב ג' עין ח' שלוש מקורות הרמב״ם הר"ן מעריך בשאלה הזו. אבל אפשר שעיקר הדין הוא כוח החוכם להתיר את הנדר. החוכם צריך פתח, הוא צריך חרטה כדי להתיר את הנדר, אבל החוכם הוא זה שמתיר את הנדר. הבאתי שם את דברי המוות. המוות אומר שמנתוירת צריך אחד מן השניים, או פסח או חוכם. רק מדרבונן צריך את שניים גם יחד. לפי המוות נראה לכל שיש שני דינה ותורס נדורים. תורס לכשעצמו אז לא צריך חוכם, חוכם לא צריך פתח. הבאתי את דברי המוות, הבאתי שיטות אחרות, ויכול להיות שנוידם יהודה תלוי בשני הצדים הנעל. אם עיקר היתר זה התעוז, צריך לשכנע אותנו שאכן יש תעוז. אם לא נאמין לו, אז לא נתיר את הנדר. אם עיקר הגדר הוא כוח החוכם, אז התעוז, הפתח הוא רק דפוס, הוא רק כלי שהחוכם צריך כדי להתיר את הנדר. אבל אני יותר סבור שלכל דרכי אבון לא צריך פורנמונוס. חוכם מוסמך להפתיר את הנדר כאשר מי שנדר מביע לפניו קראתה. ולכם גם דרכו של נדב יהודה, איבד את איטליה לא נראה לי. הקוטון והדל והשפל אל מול הדרד גאונה. לעני הזדהיתי, פתרון חידה זו מאוד פשוטה. ואמרתי מקודם את יסוד הדברים. מי שמוסמך לבטל נדר הוא בעל הנדר. והוא נחשב בעל הנדר כל עוד יש זיקה בין הנדר אליו. זיקה, או שהנדר מחייב אותו, או שהנדר מזכה אותו. אדם הפריש תרומו. כל עוד התרומה לא הגיע ליד כהן, מצווה רובצת עליו. יש לו מצווה. הוא אמור והוא מצווה לתת את התרומה ליד כהן. יש לו גם זכות ממונית שקוראים לה תויבה סנוע, ונחלקו בגמורם תויבה סנוע מומן או אין המומן. יש לו זכות לבחור את הכהן ולתת לכל כהן שירצה. וזה הזיקה המיוחדת המועדפת שלו על פני כל אדם אחר בעולם. ולכן הוא בעל הדבר והוא זכאי לשאול עליה. ברגע שהתרומה הגיע ליד כהן, אין בינו לבין כל אדם אחר בעולם. שום מצווה שום איננה רובצת עליו, אין לו שום זכות ממונית בתרומה הזו, ולכן הוא יצא מהתמונה והוא כבר לא יכול לשאול. התרומה בעין, התרומה חל בדיבור שלו, בהבל פיו. אבל משהגיע התרומה ליד כהן, הוא כבר לא בעל הנדר, זה כבר לא התרומה שלו. ולכן הוא לא יכול לשאול. וזה הסיבה שהשליח לעולם לא יכול לשאול. כי מרגע שהפריש, מה זה קשור אליו? על השליח לא רובצת שום מצווה וגם שום זכות. כשאין לך מצווה ואין לך זכות, אתה לא בא לדבר. זה לא התרומה שלך, ולכן אתה לא יכול לשאול. השליח, קודם שבוא ליד כהן, נמצא באותו מעמד, באותו סטטוס, כמו מי שפריש תרומה מפרש שלו וכבר באו ליד כהן. למה הוא לא יכול לשאול? כי זה כבר לא קשור אליו. אין לו זיקה. אין לו לא מצווה ולא זכות ממונית. וזה הסיבה שבבוא ליד כהן אי אפשר יותר לשאול. וכך הקדש בדק הבייס משבוא ליד גזבר. כך צדוקה משבוא ליד גבי. כל עוד הכסף בידך יש לך מצווה. ואתה יכול לבחור למי אתה רוצה לתת. מה שאין כן, בבוא ליד יצבר. עכשיו אנחנו עוברים לנדרי איסור. שבוע אס...
אם בעל הבית תתן את התובת המועל של השליח שלו?
אני לא נכנס לדברים טכניים. אם הוא נתן לו, הוא נתן לו זכות ממונית, אבל זה לא קשור לעצם השאלה על התרומה. עכשיו אנחנו עוברים לנדרי איסור. שבוע אס דף חוף חס יש מחלוקת סמרון. אדם אסר על עצמו כיכר, הוא אכל את כל הכיכר ונשאר כזייס. כולי על ממועדים שהוא עדיין יכול לשאול על הנדר ולבטל אותו. למה? נשאר כזייס. הנדר שלו עדיין מחייב אותו. זה לא מזכה אותו, אבל זה מחייב אותו. ולכן הוא זכאי לשאול. אם הוא אכל את כל הכיכר, הוא לא יכול לשאול. הלוכה כאמימר. המאמר אומר, גם הוא אכל את כל הכיכר, הוא יכול לשאול, כל עוד הוא לא לקה בבייסדין, הוא לא קיבל מלכוס. למה? עדיין הנדר יש לו זיקה אליו. הוא עדיין לא בעל עונשו. וכל עוד הוא לא בעל על עונשו, העניין לא נגמר. לכן הוא זכאי עדיין לשאול על הנדר, על נדר איסור, הכיכר כבר לא בעולם, על מה הוא שואל. הוא שואל כדי לפתור את עצמו מנועים. משלוקו, כבר לא יכול לשאול. ואני חושב זה אותו רעיון יסודי. כל עוד הנדר מחייב אותו, הוא יכול לשאול עליו. לא מחייב אותו, לא יכול לשאול. הוא כבר לא בעל הנדר. וזה מביא אותנו לקודשי מזבח. אדם הפריש קורבן, עד מתי הוא יכול לשאול? מי שבוא ליד כהן? לא. רק בבדק הבייס מי שבוא ליד גזבר. מבוא בשתי מקורות בשס, הרן לדור המים חסר מדל, ואני מציין את הרן, אף על פי שלכוי זה מפורש בגמור, והרן מפרש את הגמור. והרשבן בבוב הבאסה דווקוף חוף. אדם הקדיש קורבן, והקורבן נשחט בחוץ, שחוט החוץ, הוא יכול לשאול על הנדר ולפתור את עצמו מעונש על שחוט החוץ. עד מתי? לא מפורש ברשבן וברן, אבל כן מפורש, תויסס קריסס י' ג' לא מודענף. עד זריקס אדם. מי שנזק אדם, הוא כבר לא יכול לשאול. ולמה לא? עדיין לא הוקטרו האמרים. אם מדובר בקורבן אוי לא, צריך עדיין לעלות את הבשר על גבי המזבח, כל לא יכול לשאול. כי כל מי שלמד זבוכים או קודשם יודע, מי שנזק אדם, כופרו הבעלים. כל עוד לא נזק אדם, הבעלים לא יצאו ידי חובתם. ואם נשפך אדם או נפסל, צריך להביא קורבן אחר. דלת אבוידס אדם, שחית הקבול או הלוך הזריקה, גם מוגדרים כארבעת עבודות המתיר. מי שנזק אדם, בעל הקורבן יוצא מהתמונה. מכאן ואילך זה מצווס הקויינים, הקטורס או האימרים. זה כבר לא שבעל, המבעלים יצאו ידי חובתן. ולכן הוא יכול לשאול על הקורבן רק עד זריקס אדם. הקורבן כבר נשחט, עדיין יש בידו לשאול עד זריקס אדם. מי שנזק אדם, הוא יוצא מהתמונה. כי הקורבן הזה כבר לא שום דבר לא לובץ עליו. כבר יוצא ידי חבוסי. כל עוד לא נזק אדם, הוא עדיין לא קיים את המצווה, ולכן הוא יכול לשאול. אז מכל תחומי הנדורים, אני מוכיח את אותו היסוד. נדרי יסור, נדרי קדושס מזבח, בדק הבייס, תרומו, מי שיפריש, יכול לשאול לא לנצח. אלא כל עוד הוא הבעלים, ויש לו קשר יותר מאשר שר הנושם דאלמה. זה הנדר שלו. או משום שעדיין יש לו זכות, או שעדיין יש לו חובה. לא נענש עדיין. עדיין לא יוצא ידי חבוסוי. עדיין יש לו זכות טוב וסנוע לתת לכל מי שירצה. כל עוד הוא הבעלים, בעל הדובר, הוא יכול לשאול. ולכן אני סבור שזה לא תלוי כלל בהבל פה. יש מי שהנדר חל בפיו והוא לא יכול לשאול, באותה מידה אני אומר, יש מי שהנדר לא חל על ידי פיו, הוא כן יכול לשאול, כי הוא בעל הדבר. והשליח, מרגע שהוא הפריש, לא שונה מהבעלם בתרום הדיוס על יד כהן. זה עיקר שיטתי בסוגיה מורכבת ומעניינת זו. וזה מביא אותנו לשאלה הלוך על המייסר, שמצויה, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, אישה שהפרישה חלה בתוך הבית, והחלה חזר והתערבב באיסוף. האם הבעל צריך לשאול, או שמה האישה יכולה לשאול על הנדר? האם זה תלוי בוויכוח הגדול של המפרש על ידי שליח? מי יכול לשאול? השולח או השליח? האם השליח הוא בעל הדבר או לא? ולגבי אישה שהפרישה, משתי טעמים, יש לומר שהאישה היא זו שגם יכולה לשאול על התרומו. אז הבאר יצחוק שציטטתי כתב בעניין הזה תשובה ארוכה למדי. באר יצחוק רביצה קולחון הספקטור, היה מגדולי הפויסקים בתקופתו, בליטר הוא היה גדול הפויסקים, בכלל היה מגדולי הדור המובהקים וחיבר ספרים רבים. באר יצחוק תשובס יורד יסם החופכס, והרבה תשובות שלו הם על ענפים. סוף ענף זין, ממש הקטע האחרון בתשובה ארוכה שלו, הוא כותב שאישה בפרושס חלה יש לה מעמד עצמאי, ולא כשליח של הבעל. ראיתי אחרים שרוצים לכתוב את זה, והם מבססים את זה על שלושה מצוות, שמצוות של האישה, נידו, חלו, הדלוקס נעשבס, זה יותר ממרד אגדת, לא בהכריח יסוד הלכתי. רבי יצחק אלחונן מבסס את הסברה שלו על גמוע ביבומס פייבו ועמוד א'. יבומס פייבו ועמוד א', חזל דורשים מן הפסוק שאישה נשואה רשאית לתת רשות לאחרים להפריש תרומס המייסוס. האישה יש לה זיקה מיוחדת לפרוש הסחלה, לא לפרוש תרומס המייסוס. לזה אין מקור. אבל הגמורה ביבומס פייבוב דווקא לומדת מן הפסוק שאישה נשואה יכולה לשאת רשות לאחרים להפריש תרומס המייסוס. ומכאן רוצה הבר יצחוק לומר, אישה שנוסנת ונותנת לתוך הבית, ובפרט במטבח, בפרט בפרוש השחלה, יש לה מעמד עצמאי בפרוש השחלה, ואין דינה כשליח בלבד, ולכן לשיטתו היא יכולה גם לשאול. אף רבי שבר יצחוק סבור, כמוני שהשליח איננו מוסמך לשאול, אבל אישה יש לה מעמד אחר ויש לה מעמד עצמאי. אפילו בפרושת מוסמייסס, קל וחוימה, בפרושת שחלה. רבי ינקב עמדן פוסק, והרבה אחרונים מצטטים אותו. רבי ינקב עמדן, יש ספר המשנייס בשם לחם שמיים, הבוקי יוסף מצטט אותו, פסח הדבים מצטטים אותו, רבי ינקב עמדן סבור, שבעל שמתחשק לו פעם לדליק נר שבת, אשתו רוצה את זה כל שבוע, פעם אחת הוא רוצה להרגיש את החוויה, לחסות את העיניים, להתפלל על הילדים. אז שבוע אחד הוא החליט, הוא הולך לעקוף את אשתו ולהקדים אותה, כשאיתה נכנסה לחדר השני להתכונן, הוא קפץ ודליק נר עוד שבת, פוסק רבי ינקב עמדן, הוא צריך לשלם לאשתו 10 זהובים, כדין חויטב מצווה מה חלם, כי זה המצווה שלה. חידוש גדול כותב רבי ינקב עמדן, חויטב מצווה הוא צריך לשלם 10 זהובים. הרמב״ם כותב שאישה מדליקה את הנר משום שהיא מצויה בבית. אז הרמב״ם הוא הפשטן, הוא בדרך הפשט. הרמב״ם כותב שהסיבה שחזל תקנו שאישה היא זו שמדליקה את הנר, זה פשוט דבר פרקטי, היא מצויה בבית, אבל לא תמיד נמצא שם, ולכן היא מפרישה חלו, היא מדליקה את הנר. אבל רבי ינקב עמדן אומר, לא, זה המצווה שלה, והבעל יש לו דין של חויטב מצווה, הוא צריך לשלם לעשות זהובים. הבוקי יוסף מפקפק בדברים, אבל מכל מקום, רבי יצחק אלחונן אומר, לגב הפרוש תרומס המייסס, ובוודאי לגב הפרוש השחלה, לאישה יש מעמד אחר, ולכן היא יכולה גם לשאול על הפרוש. אני חושב, מלבד הסברה של הבאר יצחוק, יש טעם נוסף שהאישה תוכל לשאול על הפרוש, משום שבניגוד למי שעושה שליח להפריש, וברור שהוא לא התכוון לעשות אותו שליח גם לשאול. מה פתאום שיזור אותו שליח לשאול? הוא שאומר לעצמו את הזכות. הוא לא מתכוון שהשליח יוכל גם לבטל את התרומה. הוא עושה אותו שליח להפריש. אבל בין בעל אישה, כשם שהוא לא צריך מינוי מפורש, זה מינוי מכלולו. זה סתומה דעתו של אדם שאשתו תפריש חלה, כמין הגואלום. ולכן מנסתה מי גם שליחו גם לשאול ולא רק להפריש. וכשם שהוא סומך עליה להפרשה, אם יש צורך הוא סומך עליה גם בשאלה. בכלל, יש מחלוקת בן אדורם דף חסם, אפשר לעשות שליח להתר חוכם. אבל בעל, לשיטת רבים מן השואלים, יכול לשאול על נדרי אשתוי מצד אשתוי כגופוי, ולכן גם האישה תוכל לשאול על הפרוש השחל. השני טעמים יש לחלק בין אישה ובין שליח דעלמה. אז רבי בן האחרונים סבורים שכל שליח יכול לשאול, ואני הזדהיתי, נרא עיקר, כמו שיטת הכסף, סויפו, והבאר יצחק, המשליח יכול לשאול ולא השליח. לשיטתם וגם להבנתי, המשלח לא נשאל על השליחוס, אין שאלה בשליחוס, המשלח נשאל החוכם על עצם עצם הפרשת התרומה, אף על פי שהוא לא זה שיפריש, אבל הוא בעל הפירות, הוא בעל התרומו, זה שלו, ולכן הוא זכאי והוא לוודאי זכאי גם לשאול. ואמרתי בתחילת השיעור, באחריה כך צריך לפרש את הסמסויפי כדי שדבריו לא יהיו מילתא דתמיה. וכך צריך לפרש את הדברים, כך נראה עיקר. אז לדעתי עיקר הדין, המשלח יכול לשאול ולא השליח, אבל אני חושב שאישה יש לה דין אחר משני הטעמים הנאו. אם לפי אבר יצחוק שלאישה יש מעמד עצמאי בהפרש הזכל, אם משום שאישתה כגופוי והוא סומך עליה, כשם שהוא סומך עליה בעצם הפרשה, הוא סומך עליה ומסמיך אותה גם לשאול על הפרושה, כך נראה עיקר לניוס דייק.
נגיד גם הרב שלי, תקריא שדרתי חברה ניבוטה, כי
כאלה, זה לא שחלה כזו. אין כאן ניבוט בעצם השליחות. מה שייך פה... לא תמיד בשיילה זה לתיקון השדעתי, ואם החלה התערבבה בעיסה, זה לא פוגם את השליחו של עצם ההפרשה, עצם ההפרשה הייתה כדין, ולכן לתיקון השדעתי זה לא קשור ממש לענייננו. אז עסקנו בסוגיה נכבדת עד למאות ושאלה מסוימת, שנך לקובע אחרונה, ואמרתי את הנדלה אני אסדיידי. פרשת השבוע עוסקת בעיקר בתחיל הפרשה בפרשת המרגלים, בסוגיה קשה של חטא המרגלים והעונש הקשה שנגזר עליהם. והעונש במספר היומם אשר תארתי מסורת צבועם יוים לשון יוים לשון תשע עשר ונסיכם אבוהם שונה וידעת מסנוסי והקודש ברוך הגזל במדבר הזה יפלו פגריכם ואף אחד לא יזכה לכנס לעץ הסול מלבד יהושע בן נון וכל בן יפונה. ולכן עונש כל כך קשה וכבד יותר מאשר בחטא העגל, אף על פי שחטא העגל נראה לנו אבל אנחנו נורא יותר בחטא המרגלים. ברור שזה מידו כנגד מידו. אלה שהוציאו דיבס האורץ לא אינם זכאים לראות בטוב הארץ ולכנס לארץ ישראל. כך פשוטם של דברים. וגם 40 שנה מידו כנגד מידו. במספר ימים שתארתם את האורץ, ארבעים יום, יום לשון, יום שלום. ואני חושב שכמעט כל שנה בפרשת שלח אני חוזר על אותם הדברים משום חשיבותם. השאלה מתעוררת, וכי חטאו 40 יום? לכל חטאו 5 דקות, רבע שעה, חצי שעה. כמה זמן לקח להם להוציא את דיבס האורץ רו? מה היה פשעם? מה חטאם? כשדיברו רע על ארץ ישראל זה לא היה 40 יום. והתשובה שלי היא פשוטה, משה רבינו לא מצפה מהם לשקר, הם היו חוטאים הם היו משקרים, ציפו מהם לומר מה ראיתם, ולכן החטא לא היה במה שדיברו, החטא היה במה שראו. איך יכולתם לראות ברוע האורץ כאשר הקודש ברוך הוא מבטיח ארץ זו לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ארץ טובה, והקודש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל, וכי הוא רוצה להביא אותנו לארץ רעה, וכי זו המתנה שהוא הבטיח לאבותינו הקדושים, ולכן החטא לא היה במה שדיברו. מצווים היה לומר אמת, אף אחד לא דרש מהם לומר שקר. העבירה אכן הייתה 40 יום, כמספר היומם אשר תרתם את האורץ. איך יכולתם לראות רע כאשר אפשר לראות טוב? ורש"י וחז"ל מפרשים את הפרשנות הלא נכונה שנתנו לכל דבר שהם ראו, ארץ אוכלת יושביה כחגו ומעיינו בעיניהם. ורש"י על התורה מפרש שכל הדברים שהם ראו הם חסדי שמיים ולא ברוע האורץ, וזה היה חטאם. הגמרא אומרת בברוכס, אין אדם רואה אלא מהרהורי ליבו. אדם רואה מה שהוא רואה לא רק בעיני בשר, אלא בעיני הלב, בעיני הנפש. אנשים רואים מה שהם רוצים לראות, אנשים רואים מה שבנפשם, והחטא היה במה שראו ברוע האורץ. דוגמה מאוד בולטת שהרבה פעמים אני אומר, היה פילוסוף גרמני מאוד מפורסם, אני לא רוצה להזכיר את שמו, באסל קודישו עדיין במקום קדוש. היה פילוסוף גרמני ששאל מהו הצדק, שאלה שכל הפילוסופים שאלו במשך אלפי שנים, מהו הצדק? אומר אותו פילוסוף, הצדק הוא הצדק הטבעי, אדם צריך להתבונן בטבע, אנחנו חלק מהטבע, אנחנו כמו כל יצורי קדם, צריך להתבונן בטבע, מה רואים בטבע, מה הצדק הטבעי? כל דעלים כבר. לא חושב שהוא משתמש בשלושת המילים האלה שכתובים בבוב הבאסר, אבל זה מה שרואים בטבע, כל דעלים כבר. חיות גדולות טורפות חיות קטנות, החזק מכניע את החלש, אומות חדשות אמורים להכניע ולשבד אומות חלשות, הגדול הורג את הקטן, זה מה שרואים בטבע, זה הצדק הטבעי. עברו לא הרבה שנים והנאצים והיטלר ימח שמם וזכרם אמרו, אנחנו הולכים בדרכו, זה הצדק, זה הצדק שאנחנו מאמינים בו. טוב פילוסוף היה צודק בגישה הבסיסית שלו, צריך להסתכל בטבע וללמוד מן הטבע, כי להבדל אלף אלפי הבדלות, כך אומר רבי יוחנן, האמירה הקדוש גדול האמירון בעירובין דף קוף. רבי יוחנן מפרש פוסק במשלי, מאלפייני מבהמס אורץ, ומאויב שומיים יחק מאינו. אומר רבי יוחנן, אלמולי לא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, גזל מן המולה, ארייס מיוינו, פלאי פלאות. שני אנשים מסתכלים על הטבע, מה זה רואה ומה זה רואה. גם רבי יוחנן מסתכל על החיות, הוא מסתכל על הטבע, אותו מקום שפלוני יסתכל. פלוני רואה דם ואש ותמרות עשן, בכל מקום שהוא מסתכל הוא רואה אלימות וחוזקה ורצח, חוסר חמלה, ורבי יוחנן מסתכל על הטבע והוא רואה רק דברים יפים ומידות נאצלות. אומר רבי יוחנן, אילמורי לא ניתנו תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, פרישה מאריות, היינו לומדים היונים, פרישה מגזל, אפשר ללמוד מהנמלים, כי כל אדם רואה את אשר בנפשו, אנשים רואים מה שבליבם, שני אנשים רואים אותו דבר, וכל אחד רואה משהו אחר. שמעתי פעם אורט יפה, מסכת תומד אפלמד בייס, חזר מספרים סיפור מרתק על אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר המקדוני היה מגדולי הכובשים בהיסטוריה, והוא כבש את מרבית אירופה, ואז הוא קרא לכך מיסול, כך מפורש, כך מסופר בתומד למד בייס, ואמר לכך מיסול, באינה למזל לאפריקה, אני רוצה ללכת לאפריקה, תתנו לי יצא איך מגיעים לשם. אמרו לכך מיסול, לא, 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 אתה לא יכול להגיע לשם. מיוון לאפריקה יש הרבה, מדי הרבה מכשולים והרים ויערות, אין לך סיכוי. אלכסנדר כועס, אלכסנדר אומר, לא שאלתי אתכם האם ללכת, אני הולך, תתנו לי עצה איך, אל תנסו להכתיב לי מה עליי לעשות. טוב, אמרו לך איך מסור כמה עצות. קודם כל אתה צריך להביא חמורים מלוב, ולוב זה באפריקה, כל עוד אתה לא הגעת ללוב, אנחנו לא יודעים איך תעשה את זה, אבל צריך חמורים לובים, שהם החמורים החזקים ביותר שיש בעולם. ואמרו לו, אתה צריך להכין המון חבר, עשרות קילומטרים, מאות קילומטרים של חבר, כי אתה עלול לטעות בדרך ולא תמצא את דרכך בחזרה, ולכן כל מקום שאתם הולכים, תקשרו חבלים, שאם תטעו בדרך, לפחות תמצאו את הדרך חזרה. כך הוא עשה. וחז"ל מספרים, הוא מגיע לאפריקה למחוז דקולנאשי, הוא מגיע למקום שיש רק נשים. לא יודע איך יכול להיות מקום שיש רק נשים. איך יש אנשים במקום שיש רק נשים? צריך לומר ודאי שיהיו שם גברים, אבל ההנהגה הייתה הנהגה נשית. הם היו המנהיגים, והוא רוצה להילחם בהם. אנשים החכמות שלחו לו משלחת ואמרו לו, אלכסנדר הגדול, מה שרק יהיה תוצאת המלחמה, אתה יוצא נפסד. אם אנחנו ננצח אותך, תהיה ללג וקלס בכל העולם כולו. אלכסנדר הגדול, המצבה האדיר היווני שלו, נלחם נגד נשים, ואנשים ניצחו אותו. ואם אתה תנצח, זה גם לא כבוד גדול שנלחמת נגד צבא של נשים והכנעת אותם. אז בואו נדבר. במקום להילחם, בואו נדבר, נראה מה אתה רוצה, אולי לא אפשר להגיע להסכמות. בסדר. הזמינו אותו לארוחה. הכינו סעודה גדולה. ואיפה שאלכסנדר אמור לשבת, על הכיסא הגדול שלו, שמה לו כיכר של זהב טהור. אלכסנדר מגיע, רוצה להתחיל לאכול, הוא רואה זהב, הוא כועס. מה, אני אוכל זהב? מה שמתם לי פה? חשבתי שמזמינים אותו לארוחה. אמרו לו אנשים, רק רגע, אתה באת לחפש חיטה? באפריקה לא מחפשים חיטה, חיטה יש באירופה. לנו יש מחצבים. חשבנו שאתה אוכל זהב, ולכן אין מספיק זהב באירופה, באת לאפריקה כי אתה אוכל זהב, אז הכנו לך כיכר גדול של זהב. חוכמה עמוקה. חזר מספרים, אלכסנדר החליט שהוא לא נלחם, נפרד מהאנשים, הוא קובע שער גדול בכניסה לעיר. אנו אלכסנדר שתיה הביסי כל ימי. שותה הייתי כל ימי, עד שבאתי לאפריקה ואליפס עצם מנשייה. והאנשים שבמחוז הזה פקחו את עיניי והחכמתי. הוא נפרד מהם והוא חוזר לאירופה. בדרך חזרה פתאום הוא מריח ריח גן עדן. הוא הולך בעקבות הריח והוא מגיע לשער גדול. שער גן עדן. דופק בדלת. שואלים אותו מעבר לשער, מי זה? אלכסנדר מוקדון. אומרים לו, מה אתה רוצה? תפתחו לי. אף אחד פה לא שמע על אלכסנדר מוקדון. תמשיך בדרכך. רק צדיקים נכנסים לכאן. אתה לא ברשימה שלנו. לא מופיע במחשב. כך אמרו לו. אלכסנדר לא היה רגיל שהוא דופק בדלת ולא פותחים לו. זה לא היה לכבודו. והוא מוכר. אומרים לו, תשיך בדרכך, אין לך כניסה. הוא מבקש מזכרת, לפחות שיוכל להראות ביוון, במקדוניה, שהוא היה בגן עדן. פתחו את הדרך, את הדלת, חרך קטן, שמו לו ליד רגליו גלגולת. הוא מנסה להרים את הגלגולת, היא כל כך כבדה, והגיבור הגדול לא מצליח להרים את הגלגולת, הוא שואל, מה זה? מה נתתם לי? זה גלגולת של, של אדם שמת וחצי תאוותיו בידו. כך אמרו. אדם שמת וחצי תאוותיו בידו. ואלכסנדר ממשיך בדרכו. והשאלה נשארת, הוא קשר חבלים. הוא חוזר בדיוק באותו דרך שהוא בא. אז איך יכול להיות שבדרך הזאת פתאום הוא מריח ריח גן עדן, הוא לא הרגיש את זה בדרך לשם? תשובה מאוד פשוטה. אלכסנדר שחוזר מאפריקה, זה לא אותו אלכסנדר שהולך לאפריקה. אלכסנדר שהולך לאפריקה הוא אלכסנדר בעל כוח, מלא רצח, תאוות, אלימות. מה שיש בראש שלו זה דם רעש ותמרות עשן. אדם כזה לא מסוגל להריח ריח גן עדן. אלכסנדר שחוזר מאפריקה הוא ענבטן, הוא למד משהו באפריקה, הוא השתנה, עכשיו הוא מסוגל להריח ריח גן עדן. כי החושים שלנו יחסיים, רואים מה שרוצים לראות, מריחים מה שרוצים להריח, וזה היה חטאם של המרגלים. לא מה שאמרו, אלא מה שראו. רבי המלך מלז'נסק כתב תפילה, שיש חסידים ואנשי מעשה אומרים כל יום לפני תפילתם. אני מנחש שכל אחד שיושב בבית המדרש הזה מכיר פסקה אחת של התפילה הזו, אדרה בתאים בליבנו, בזכות זמר יקר מאוד מפורסם, מכיוון שלא התבקשתי לעשות לו פרומו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל בזכותו כל אחד יודע משפט אחד, ואני גם מנחש שאף אחד שיושב כאן לא יודע שום משפט אחר.
מהתפילה של רבי המלך מפלז'נסק. ברור. וטוב שלפחות את המשפט הזה יודעים. ומתפללים לקודש ברוך הוא, תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלות חברינו ולא את חסרונם. בכל אדם יש מעלות וחסרונות. וכל אחד יכול לראות בזולתו את מה שהוא רוצה לראות. אמרתי פעם, אפשר לדעת הרבה יותר על אדם ממה שהוא מספר על אחרים, מאפשר אפשר לדעת על אדם ממה שאחרים מספרים עליו. ממה שאחרים מספרים עליו, אתה אף פעם לא יודע אם זה מת או לא, אבל רק תחשיב איך הוא מדבר על אחרים, ואתה יכול לדעת מי הוא. אז אנחנו מבקשים שקודש ברוך ייתן בליבנו, שתמיד נראה את מעלות חברינו ולא את חסרונם, שלא נהיה כמו המרגלים, ותמיד צריך לשדל לראות בתוי בוסן של ישראל ובטובתה ויופייה של ארץ ישראל. ועין טויבו, אין מידה יפה יותר מאשר עין טויבו, וזה היה חיתם של המרגלים. אז כאשר אנחנו לומדים פרשי שבתוירה צריך ללמוד חוכמו ומוסר ודעס, אני מסיים את השיעור היום בתפילתו של רבי המלך מלז'נץ, תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלת חברינו ולא את חסרונם, ותמיד נזכה לראות בטובתו של ישראל. וכאשר ככה אדם נוהג, ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מידו כנגד מידו, כדרך שאמרו חז"ל, המרחם על הבריות מרחמים עולה מן השמיים. וכאשר אנחנו רואים בטובת זולתנו, גם הקדוש ברוך הוא רואה בטובתנו. שנזכה תמיד לרחם משמיים ולישוע ישראל, לבי אז גואל צדק ומהר לו ביומנו.